שלום וטוב, אנחנו בשבוע שעבר התחלנו, כן שבועיים, התחלנו את ההתבוננות בגישה של הגריד לארץ ישראל, והתחלנו מכך שבראש ובראשונה ארץ ישראל לגביו היא מושג הלכתי, וההתקשרות שלו לארץ, ההתבוננות על הארץ, היא נעשית באמצעות ההתבוננות במושגים ההלכתיים של ארץ ישראל, מושגים שכפי שהוא מתאר כאן הם בשבילו לא רק מושגים מופשטים, אלא זה עולם חווייתי שלם, והדברים פה תוארו ממש בצבעים מרהיבים את העוצמה של הזיקה לארץ שנעשית על ידי ההתבוננות במושגים ההלכתיים, דבר שקושר אותו באהבת נפש לארץ ישראל, כמושג. על רקע זה, אנחנו צריכים לעמוד על היחסו לא לארץ אלא למדינת ישראל, שכן, מדינת ישראל, כפי שאני מבין אותו, מקריאה בכתבים של הגריד, הורה אצלו, הייתי אומר, פער גדול או מצוקה, בין מצד אחד מקומה כמושג הלכתי, לבין מושגה כמושג היסטורי ממשי ריאלי. לכל מי שקרא את איש ההלכה, יש פה כאלו? פעם, אוקיי. אז אולי עוד פעם נקרא את זה פה יום אחד. כל מי שלמד, קרא את איש ההלכה, יודע שהגריד מתאר שם איך הלמדן, איך איש ההלכה, הוא יוצר את תפיסת עולמו, את המושגים שלו, שבאמצעותם הוא מכיר, הוא מבין את העולם, מתוך העולם של ההתגלות, מתוך עולם ההלכה, ואז הוא מנסה להשוות אותה למציאות. ואני חושב שהיחס של הגריד למדינה היה באמביוולנטיות גדולה, משום שמדינת ישראל החילונית, שהיא פרי המהפכה הציונית החילונית, היא לא התאימה למושגים ההלכתיים של ארץ ישראל. בעצם הדבר כמעט הייתי אומר המתבקש מאליו, בהגות שלו היא, כפי שעולה מתוך איש ההלכה היא, שהיות וכל תפיסת עולמו נגזרת מהמושגים ההלכתיים. אני רוצה לחדד ולהדגיש, אם דיברנו בשבוע בפעם הקודמת, איך המושגים ההלכתיים הם מכוננים קודם כל את ארץ ישראל כמושג הלכתי, צריך להדגיש שגם המושגים ההגותיים של הגריד נגזרו מתוך המושגים הלמדניים וההלכתיים, ומשום כך, הדבר הייתי אומר הכמעט פשוט הוא, שלמדינת ישראל החילונית אין מקום בהגות שלו. והוא אכן מתאר כך את יחסו של דודו, של הרב מבריסק, בהספד שהוא נסע עליו, שאולי זה המסה הבאה שנלמד פה יחד, מדו דרך מדוד, הגריד שם נותן דין לחשבון על התנגדותו של דודו למדינת ישראל, והוא מציין שלדעתו הוא לא התנגד למדינה כמו שהוא התעלם מקיומה. וכשהוא בא להסביר את העניין, הוא גם סיפר סיפור שבטקסט הכתוב קצת פונזר בזמן ההתרחשות שהוא נסע את הדברים, זה עורר מהומה גדולה בחדר. הוא ציין לכך שבן גוריון, כאשר הוא התעורר כל הפולמוס סביב גיוס בנות ב-53-54, בן גוריון הבין את נפש הציבור הדתי. מה הוא הבין? שכל דתי מסתכל מעבר לכתף מי קצת יותר קיצוני ממנו, והוא מנסה ליישר קו איתו כדי לא להרגיז אותו. אז זה גורם שאלתי למי בסוף השורה, כאילו מי האחרון שכולם מסתכלים אליו, שהוא כבר לא מסתכל מעבר לכתף לאף אחד. והוא בן גוריון האמין שאם הוא יצליח ללכת לאותו אדם ויישר איתו את ההדורים, שכל הדתיים יישרו קו איתו. אמרו לו שהאדם הזה זה הרב מבריסק. בן גוריון אמר, אוקיי, אני הולך אליו, אני סוגר את פרטי העניינים. רק דבר אחד לא לקח בחשבון בן גוריון, ולכן ההבנה העמוקה הזאת של הדתיים היא לא הצליחה, הוא לקח בחשבון שהוא יסרב לפגוש אותו. והוא סירב לפגוש אותו. הוא אומר, אין לי מה לדבר איתו. אני לא מכיר בקיומו, לא יודע מה זה מדינת ישראל. וכך בן גוריון הלך לחזון איש, והסוף ידוע, כן? היות והחזון איש לא היה סוף השורה, הסוף הוא כאמור ידוע. אבל הגריד שהוא מנסה להסביר את ההתנגדות של של הרב מבריס, למה הוא סירב לפגוש אותו, הוא מסביר, ממש ברוח הדברים ש... הכל בסדר? מחפשים אנשים שאתה... טוב, זה אני כבר לא יכול לספק לך. יכול להיות שהגרידה מסביר שם שהדוד לא התנגד למדינה. היא פשוט לא מצאה מקום בעולם המושגים ההלכתיים שלו, ולכן הוא התעלם ממנה. שלאמיתו של דבר, אם ההסבר הזה, הגריד עצמו מספק אותו על, על דודו, הגריד עצמו כמזדהה באופן עמוק עם בית בריסק, היה אמור לנקוט בעמדה דומה. ואני חושב שהסיבה שהוא לא נוקט בעמדה הזאת, היא לא משום שהוא לא פעל כך באופן הגותי, אלא משום שהפלא של הקמת המדינה היא הייתה כל כך גדולה בעיניו, כאירוע היסטורי כל כך מרכזי וחשוב, שאני רוצה להדגיש, היה ברור לו שמדובר עוד באירוע היסטורי גדול, זה באירוע בן משמעות דתית. היה ברור לו, לא כמו הרב מפונוביז', שמספרים עליו שהוא ביום העצמאות היה אומר, אני כמו בן גוריון. אני לא אומר תחנון ואני לא אומר הלב. ככה מספרים שהרב מפונוביז' אמר. לגריד היה ברור שמדינת ישראל לא רק שהיא האירוע הכי גדול בתולדות ישראל בעת החדשה. לא משהו כותב, פשוט שכחתי עם את הסיכית שלי. אבל הוא כותב את הדברים באותו מקום ובהספד מה זה דרך מידות. זאת אומרת, זה האירוע הגדול ביותר בתולדות ישראל בעת החדשה. במכתב, שאני גם בלי לדם, אני מקווה לסתור להביא אותו בשבוע הבא, הגריד התבקש לכתוב מסה על יחסו למדינה בשביל כתב העת הדואר, שזה היה שבועון של ההסתדרות העברית באמריקה. מי שקצת מבין למה מדובר, זה טיפוסים יהודים אמריקאים שניסו לדבר עברית והיה להם עיתון הדואר, שם דרך אגב המסה הזאת התפרסמה לראשונה, הם בשנת העשור למדינה רצו להוציא כרך שלא יצא לאור על המדינה, ויש לנו את המכתב שהגריד כתב כתשובה מה הוא מתכנן לכתוב. ובתוך אותו המכתב הוא אומר, מצד אחד אני לא מההוזים שחושבים שזה ימות המשיח, אבל הוא אומר, אני גם לא מסתומי העין שלא רואים את המשמעות האירוע. כלומר, בעיניו, אם אני מדבר על המבנה של איש ההלכה, איש ההלכה היה אמור להוליך אותו להתעלמות מהמדינה. משום שהדבר המכונן את התודעה הדתית שלו, את העולם ההגותי שלו, את ההתייחסות למציאות, נגזרת מתוך ההלכה, היא תורת ההכרה שלו, היא התורה המנחה לא רק כיצד לחיות, אלא גם כיצד לחשוב. אבל מצד שני, הגודל של האירוע של מדינה יהודית וארץ ישראל, למי שחסרות הפרופורציות, אנחנו עכשיו יצאנו מימי חנוכה, הפעם האחרונה שהיה איזושהי עצמאות מדינית של העם היהודי בארץ ישראל, שהחזיק מעמד יותר משלוש שנים, הייתה התקופה החשמונאית. למי שנהדר קצת, זה היה בית ראשון, מחורבן בית ראשון, עד ימות החשמונאים היה פה שלטון זר. חשמונאים סך הכל קיבלו כ-80 שנה. של שלטון שאפשר לקרוא לו עצמאי, משהו יותר חלש ממה שהיה היום. לאחר מכן, ב-63 לפני הספירה, פומפיוס כובש את הארץ. רב עמיטל תמיד רצה להגיד לנו שהורדוס זה גם מלכות ישראל, בסדר. אז גם הורדוס, בסדר? אחרי זה תנציבים הרומיים, המרד הגדול מחזיק מעמד, פורץ ב-66, ב-70 הבית חרב, טוב, מצדה החזיק מעמד עוד שנתיים, בסדר? אז מצדה. אחרי זה היה מרד בר כוכבא שלוש שנים. בשנת 614, מיטב זיכרוני, היה המרד היהודי האחרון. אבל זהו, לא היה. והנה, ב-48, ועוד אחרי השואה, וזה הוזכר, בניגוד לרב צבי יהודה, הוא היה בשום פנים באופן מוכן לראות את המדינה כתשובה לשואה. נדבר על זה פעם אחרת, איך הוא התייחס לשואה. אבל אירוע כזה גדול, היה ברור לו, לא איזה אירוע גדול ש... הוא גדול מההגות, נגיד ככה, כלומר, הוא גדול יותר מכל מבנה הגותי שיש. אי אפשר להתעלם ממנו, זה סתימות העין, זה עיוורון רוחני להתעלם ממנו. גם היה ברור לו שזה יד השם, היה ברור לו שזה דוד שדופק בדלת. מה בדיוק פשר הדפיקות, בוא נקרא פה בפנים, אבל זה דוד שדופק, אבל זה יד השם. זה מחייב להתייחס אליו לא רק בקטגוריות סוציולוגיות, חילוניות, פוליטיות, ריאליות, וגם במושגים דתיים. ואני מתרשם מהקריאה הרצופה בכתבים שלו סביב המדינה, שסביב הפער הזה, הייתי אומר, בין ההגות הפשוטה שלו, שאתה צריך להתעלם מהמדינה, לבין ההכרה הפשוטה, שמדובר באירוע היסטורי גדול, בעל משמעות דתית, הוא עמד איזושהי אמביוולנטיות מסוימת. מצד אחד הוא רצה לחבק את המדינה ומאוד הוקיר אותה והעריך אותה, מצד שני היא בלבלה אותו. מה הכוונה היא בלבלה אותו? היא הגותית, היא לא משתלבת בהגות שלו, ולכן הוא היה צריך לחפש קטגוריות, מושגים שימצאו לה מקום. ואני מדגיש שיתנו לה משמעות דתית, לא רק שיאפשרו להגיד מדינת ישראל זה דבר טוב, אלא שיהיה לה ערך דתי, כי הוא כאמור האמין שזה דוד דופק. והוא הקדיש לזה מאמצים, כאשר יש לו מספר תבניות של תשובה בכל מיני מקומות. מה ששירת אותו טוב זה העובדה שיש לו חשיבה דיאלקטית. שהחשיבה הדיאלקטית מאפשרת לקבל תופעה באופן חלקי. הוא לא צריך או הכל או לא כלום. חשיבה הדיאלקטית מאפשרת לחבק חלק מהתופעה תוך כדי דחייה של חלק אחר שלה. ויש לו כמה וכמה הגדים דיאלקטיים סביב המדינה. ומצד שני, תרשו לי גם להגיד, ואני אסביר את הדברים בהמשך יותר, בצד הניסיון למצוא למקום בתוך העולם ההגותי שלו ולתת למשמעות דתית, הוא גם היה חשדן כלפיה. החשדנות הייתה כלפי הפקידות החילונית, כלפי השאלה של מה מקום הדת, שאני חושב שהמקום הכי טוב שהוא ביטא את החשדנות הזאת, הייתה סביב הפרשייה של הסירוב שלו להתמנות כרב ראשי בארץ, אחרי פטירתו של הרב הרצוג, שמי שקורא שם את המכתבים מאותה תקופה, הוא לא רוצה להיות פקיד של מדינה חילונית. בין היתר הוא כותב את זה מפורש, הוא רוצה אוטונומיה. ומי שכבר קלט את העולם שלו, כל העולם ההנהגתי הרוחני של הגריד דרשה אוטונומיה. ורבנות מוסדית שכפופה למדינה חילונית, ופקידות של אותה מדינה חילונית, היה לו מזה, אני חושב, סיוטי לילה, ממש, שיגידו לו מה לעשות ומה לחשוב, ואכן היו דברים כאלה, שבג"ץ מתערב בפסיקות של רבנות ראשית, וכבר בשנות ה-60 הדברים האלה הראו, ממש יצא לי אתמול לדבר עם אבא שלי, לא על הגריד, אלא על הרב הוטמר, הוא סיפר לי שהיה את הסיפור של שליט בארץ, זה בשאלת מי הוא יהודי כשזה התפוצץ, ובג"ץ דרש לרשום אותם כיהודים, למרות שעל פי ההלכה הם לא היו יהודים. זה אומר, הוא ביקר את הרב הוטמר באותו שבוע, והרב הוטמר היה כולו נסער, כן? צריך להפריד דת ממדינה, וזה שיש פה מדינה יהודית חילונית, זה נותן לפקידי השלטון החילונים מעורבות בתוך ההלכה וכו'. הוא אומר, אחרי כמה שנים, כשהוא ביקר אותו בארץ, לא בניו יורק, אז הוא שאל אותו, האם הוא אמר את הדברים בעידן הדריתך? והוא באמת חושב ככה. אם באמת רוצים שיהיה פה כמו בארצות הברית, הפרדה מוחלת לדת ומדינה, אז הוא אמר לו, על פי האמת אני מאמין שככה צריך, אבל הוא אמר לו, אני מבין פה, כשהוא רואה את כל התקציבים, הוא אומר שזה לא אפשרי. לא אפשרי פה, כן? בכל אופן, אני חושב שכשקוראים בכתבי אביר, אפשר לחוש את מצד אחד, אני אומר, את אי התאמה שלו, ואת ההכרה העמוקה שיש לה משמעות דתית וחיפוש הנוסחה, יחד עם, כאמור, האמביוולנטיות והחשדנות. וכל הדברים האלה, לדעתי, הם שימשו בבת אחת, ואחד לא סותר את השני. הוא אהב את המדינה והוא חשד בה. הוא ראה ביד השם והוא חיפש נוסחה של איך מסבירים את זה. הרי אני שואל את זה בצורה הכי פשוטה. למה הקדוש ברוך הוא מקים את המדינה החילונית הזאת? שאלה שאם רוצים להבין את עוצמת ההשפעה של הרב קוק בארץ, למה היא כל כך חשובה, או למה היא כל כך משמעותית לציבור הדתי-לאומי, כי הרב קוק יצר הגות שידע להכיל את הצינות החילונית. אני יכול להגיד שהיום זה כבר פחות נדרש, פחות לדור שאני בא איתו במגע ובתוך הישיבה, הם מחפשים משהו יותר אישי, יותר קיומי, יותר אינדיבידואלי, שיש בו גם כישלונות וספקות והדרכות, והרב קוק פחות נותן את זה, אבל זה בין היתר, כן, כבר בדור שהמדינה מובנת מאליה, אבל הרב קוק יצר הגות, שבין היתר, ופה יש הבדלה עצומה בינו לבין הגריד, ההגות שלו ראתה בציונות החילונית ביטוי של דתיות, והיא ראתה בציונות החילונית מעין משיח בן יוסף, שפועלו לשם שמיים, שהוא יד של ההשגחה, שהוא מגלה חלק מהאור האלוקי בעולם. את הדברים האלה לא כל כך מוצאים אצל הגריד. אצל הגריד מוצאים הפוך, מוצאים דיאלקטיקה. כלומר, אם הרב קוק יצר הרמוניה, שיודעת להכיל רוח של קדושה על המפעל הציוני, למרות שנושאי דברם מרדו בשם שמיים, אצל הגריד המרד בשם שמיים נשמע טוב, ולכן יש חיפוש דיאלקטי, ובואו נקרא קצת את הדברים פה בפנים, נתחיל מפה ונפרוס אתכם במקומות אחרים. כן, בבקשה.
זה
מתפתח אצלו,
זה
היה מהלך. ככל הנראה זה מהלך שקורה בעקבות השואה. אני חוזר על דברים הקודמים. הגותית הוא לא היה אמור להיות ציוני. וכמו שעזרא פה גם הוסיף, בצלג, הוא גם לא היה ציוני בהתחלה. כן? כנראה שההתבוננות בהיסטוריה הוליך אותו לתודעה הזאת, אבל אם כבר אתה מדבר על ההתפתחות, אז דע שיש גם שדנים על מה הוא חשב בסוף ימיו סביב העניין הזה. אני מעדיף כרגע, אנחנו בשנות ה-60, עוד לא לגעת בזה, אבל אם תרצו לדבר גם על זה, בסדר? אחר כך, אני חוזר למקום שעצר, עמוד 423, וסליחה שאתה תורה שבעל פה. הוא אומר כך, מעתה, הגה עצמך. כן, אדם שמשחר ילדותו קלטו אוזניו מילות פלאים כאלו, שמיום עמדו על דעתו ריחפה נגד עיניו דמות אם הנוגה, השכינה התואה בנערי יהודה, שעומים ומבקשת את בניה, שגלו ממנה יומר, כי תקומת המדינה על ידי בנים בונים השבים אל חק אימם תוציא את הארץ מקדושתה, שאלנה כלגסי רומא לא הפקיעו את כבודה ותפארתה של ציון, ולמרות העובדה כי ירשו הלגיונות עידן ועידנים והבלו עובדי כוכבים, זה כמובן מנחם, קדושתה בתוקפה עמדה, וכאן תקשיבו למילים, פלא לידת המדינה, זה פלא בעיניו, הסיר את כתר הקדושה מעל ראשה, אמנם הוא יודע שהפלא הזה זה מדינה חילונית, לא בדיוק מדינת הלכה. הרבה מבניה בוניה טועים וטועים, לפי עניות דעתי, היא בהשקפותיהם ודיעותיהם, הדבר יהודו הרוחני של עם ישראל. פה נמצאת הכרת המציאות הריאלית, כן? ברם, הפרחת הקדושה, שלא הושא על ידי צער ואויב, עקב התנחלות בנים בארץ אבות, מן דחר שמי, ובואו נדלג על ההתפרנסות עם איתו, ואז הוא, אני מדלג אתכם, וכאן אנחנו שומעים אחד מהדרכים הדיאלקטיות להכיר את המדינה, זה דברים שדרך אגב נשמעו הרבה בציבור הדתי-לאומי, בלי לצטט מפה אחרי התנתקות. אני מבדיל תמיד, זה בפסקה בין ממשלה ומדינה, זה חמש שורות מההתחלה. אני מבדיל תמיד בממשלת מדינת ישראל ובין מדינת ישראל. ביטויים שכאמור נשמעו אחרי התנתקות. הממשלה, אולי אתה לא אוהב אותה, אבל המדינה היא של כולם, היא לא שייכת לממשלה. בימים של לחימה בדרום מרגישים את זה חזק. את האחדות, את ה... המדינה היא קניין העם כולו, שניתן לו, ותשמעו עוד פעם את הביטויים הדתיים, שניתן לו מעת הקדוש ברוך הוא וחסדיו הרבים. מדינת ישראל היא מתנה מהקדוש ברוך הוא, יש לה משמעות דתית. וכאן תשמעו את ה... דברים, ישנה זהות גמורה של הארץ בקדושתה עם המדינה, ולשון אחר, מדינת ישראל היא לא רק מתנה מהקדוש ברוך הוא, אלא היא הגשמה של יעדים הלכתיים. וזה מה שנותן לה משמעות דתית. מצוות ירושה וישיבה מתבטאת לא רק בפיתוח ממשי של אדמת ישראל, בניין, בתים, נטיעת יערות וגנים, אכלוס הארץ וכו', כי אם גם בכיבוש פוליטי ותפיסת הארץ על ידי ישראל, בעצמה של העובדה כי ריבונות מדינית ישראלית קיימת, וכי יהודים שולטים בה, עכשיו תקשיבו טוב, תגידו לי אם זה מזכיר לכם משהו. חולשים על גורלה, קובעים את מכסת ההגירה, שומרים את גבולותיה ועסוקים בתיקון ענייניה בלי נוגס ומפריע. מוכר לכם קצת הדברים האלה? זה חלק מהדפיקות, וכל עוד ידופק. מתגשם האספקט העיקרי של מצוות ירושה וישיבה. אלה הם דברי הרמב"ן בהשגותה בספר המצוות של הרמב"ן, שנצטווינו לרשת את הארץ שנתן כל יתעלה לאבותינו לאברהם יצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה ונצטווינו בכיבוש כל הדורות ואומר אני כי המצווה שחכמים מפליגים בה בדירת ארץ ישראל וכולי הכל במצווה תעשה שהצטווינו לרשת את הארץ ולדור בה. רבנו הגדול הדגיש כי מצוות ירושה וישיבה מחייבת בשני דברים, אחד בהשתלטות ריבונית, שתיים בהפכת השממה ממשית. קדושת הארץ הנעצרת אל המדינה לא ניתנה להפקעה ואין איש יכול לתמה או לחללה. ברם, הממשלה הנבחרת ידי אוכלוסים אחת לארבע שנים, אינה נושאת כתר קדושה. גוף פוליטי חילוני הוא שנוצר על ידי תנועות מפלגתיות על כל תכסיסיהן. ממשלה הולכת, ממשלה באה, מפלגה עולה, מפלגה יורדת, והמדינה אנו תפילה אלוקי מרום תעמוד לעד. וזו תמצית אחת של ההתייחסות של המדינה, בעצם בהבחנה הזאת בין הממשלה למדינה, הוא פחות או יותר אומר, ישות יהודית בארץ ישראל, זה לא רק מתנה מהקדוש ברוך הוא, זה הגשמה של יעד הלכתי, המדינה, שזה החילוניות שבה, זה באמת אני לא מקבל. זה דבר שאני לא מקדש אותו. זה דבר שהוא גוף פוליטי חילוני. אני אסביר, חילוני אומר, אין לו משמעות דתית. כלומר, אין משמעות דתית לתכנים שהוא מכניס למדינה, לערכים שהוא מכניס. זה לא. זה לא. והנה קו שבא ואומר, המדינה כמדינה, כן, החילוניות שלה, אני דוחה אותה. זה בעיניו ביטוי לשלטון הארעי, לשלטון הזמני. עכשיו, מה שמאוד בולט כאן, וזה קו חוזר אצלו ביחס החיובי למדינה, שאין פה שום מונחים משיחיים. זה לא חזון הנביאים, זה לא בית שלישי, אלא אני פשוט קורא את הדברים. שיש פה ריבונות מדינית על ארץ ישראל, ופה יש חלק מהדפיקות. חולשים על גורלה, קובעים על נכסת ההגירה, שומרים את גבולותיה, עסוקים בתיקון ענייניה בלי נוגס ומפריע. אני מקווה שזה נכון, כל הדברים האלה, כן? זו מדינת ישראל, זו ישות ריאלית, ממשית. אין פה שום מונחים משיחיים, אני חוזר לאותו מכתב.
זה שבוד מונחים.
נכון, אבל זה לא מונחים.
למה זה לא ימות המשיח?
למה זה לא ימות המשיח? טוב, פה אתה נוגע בשאלה נוספת, צריך לדון בה, מה עם ימות המשיח, נכון? הוא אתה הרמב"מיסט, נכון? כי סיימת כבר כל שישה סדרי משנה. משנה תורה גם סיימת? לא, אוקיי, אבל אני רואה שאתה בקי במשנה תורה, כן? מרימות המשיח של הרמב״ם הם באמת הדבר היחיד שקובע זה שיעבוד מלכויות. אבל פה יש מקום לבחון שתי שאלות. ראשית, עד כמה עמדת הרמב״ם היא כל כך פשוטה כעמדה המקובלת. ושנית, האם גם החזון של הרמב״ם מתגשם במדינת ישראל החילונית? זאת שאלה שיש מקום לבדוק אותה. אני יכול לומר שאיך שאני מביא את הכתיבה של הגריד, מדינת ישראל היא הזדמנות. אני רוצה להסביר גם, כשמדברים על בית שלישי או על חזון הנביאים, אומרים גם שזה לא יכול להיכשל. זה על מסלול המראה בטוח. והדברים ידועים משם הרב הרצוג. שהביאים ניבו על חורבן בית שני, לא ניבו על בית חורבן בית שלישי. בעבר השני, לפי תפיסת הגריד, זו הזדמנות. העתיד של המדינה, הגורל שלה נקבע על ידינו. ואנחנו רואים לה, נקבל אותה, לא רואים לה, לא נקבל אותה. זו תפיסה שרואה השגחה בהקמת המדינה, כאן היא מעניקה למדינה איזשהו משמעות דתית, יחד עם זה שהמושגים עצמם הם כולם פוליטיים ריאליים. זה הדברים, וההבחנה החשובה בין הממשלה למדינה, שהוא ממשיך, זו המדינה עם שלטון הזמני, או עם היחיד הדגול מרבבה מעין פתגמו של לואי 14, אני הוא המדינה, אינה אלה גלוריפיקציה אלילית של בשר ודם שוכן בתי חומר. בדבר זה טועים הרבה מחבריי החרדים וגם רבים מנהיגי המפלגות החילוניות השולטות בארץ. הייתי אומר שיש ביניהם ברית, ששניהם לא חושבים דיאלקטי, או יש ביניהם ברית, ששניהם חושבים שמדינת ישראל היא חילונית. הראשונים נפרקים תולים את הכלכלה במדינת ישראל, כשאחד מבאי כוח המפלגות השליטות מטיח דברים כנגד קודשי ישראל. כלומר, אי הבחנה בין ממשלה ומדינה אומר שאתה לא אוהב את הממשלה, אתה גם לא אוהב את המדינה. האחרונים מאמינים כי השלטון הפוליטי אשר בידיהם מעניק להם גם סמכות רוחנית שלא ניתנה לערעור וביקורת. כלומר, מי שמזהה בין הממשלה והמדינה רואה את הממשלה, אז הוא חושב שהוא המדינה היא שלו. אלה ואלו טועים. מצד אחד, שום קיטרוג לא נתק את כלל ישראל מתקשרותו וזיקתו על המדינה כמתנת השם. העם יודע כי אין תפארתה המתמידה של המדינה נפגמת על ידי טעויותיו של גוף פוליטי המושל בה לפי שעה. מצד שני, הנהגה רוחנית לא נמסרה לשליטים מדיניים, רב להם בקטר מדיניות. בקטוע הזה זכויותיהם גדולות ומזירות, וקטר כהונה רוחי מוכן לאחר. זה צריך לדבר פעם הבאה. אנחנו עושים שאם פה זה הבחנה בממשלה ומדינה, ודאי לרובכם מוכר ההבחנה נוספת, דיאלקטית, וכל דוד דופק. שם החצי השני של המסה, כולם מוקדש לשאלה הזאת. שם הרב בעיקר מפתח את הזהות היהודית כמורכבת משתי בריתות, משני מעגלי זהות. ברית הגורל וברית היהוד. שם המושגים שהוא בונה הם שבחינת ברית הגורל יש לי שותפות עם הציונות החילונית, אבל בברית היהוד יש לי איתם ויכוח נוקב. אני פורש מהם שם. בחינת הקו החשיבה הוא דומה לכאן של שימוש בדיאלקטיקה, השוני הוא במושגים. יש מקום שלישי, גם את זה אני מקווה לזכור לזה פעם הבאה, למדנו דרך מידות. שם אחרי שהגריד מסביר את כל ההתנגדות של הדוד שלו, זה יותר דיוק ההתנגדות של הדוד שלו, אז הוא אומר, אמנם יש אומרים. ובאמנם יש אומרים, אני נוטה לחשוב שהוא מייצג את עצמו. כלומר, הוא לא יכול להסביר את הדוד בלי לתרץ גם את עצמו קצת, כי הוא כידוע שר במדינה. באמנם יש אומרים שם, הוא מדבר במונחים לא דיאלקטיים, מונחים שונים לגמרי. הוא מדבר במונחים שיהיו גם פה אחר כך. זה אומנם קצת רחוק היום, אבל בעזרת השם זה יתקרב. או נגיד בצורה מאוד פשוטה, הם יחזרו בתשובה. Okay? כלומר, בסדר, נכון, זה לא לגמרי המושג ההלכתי, אבל לא צריך להיבהל, אנחנו לא נבהלים, שיחד עם זה הוא מציג שם גם קו רביעי. הקו הרביעי הוא קו שאומר, מי אומר שאין משמעות לתופעות שלא מתאימות למושגים הלכתיים, או בלשון אחרת, אם פתחתי כל הדיון היום, שהמושגים ההלכתיים מכוננים את התודעה, מה לעשות שלפעמים יש תופעות שאולי צריך להזדקק למבעות לשון וחשיבה אחרות, ואולי לא הכל צריך להיות הלכה, או בלשון אחרת אולי היא לא מתאימה למושגים ההלכתיים, אבל זה אומר שהיא לא קיימת, שאני יכול לא להתייחס אליה, זה אומר שאולי שזה לא עוד התגלות, שיד השם לא דרך מושגי ההלכה, שמה הוא חשב באמת? הוא חשב את הכל ביחד בבת אחת, וכנראה עבר בין כולם. כלומר, אני חושב שהאדם מציג כארבע תזות להסביר אותה תופעה, זה בעיקר מלמד לא על התשובה, אלא על המצאות במצב הרוח של האמביוולנטיות. כלומר, מצד אחד, אני חוזר, זה לא מתאים למושגים ההגותיים, מצד שני, ברור שזה יד השם, וכאמור, זה מוליך תנועה נפשית של תמיכה, של אהדה, יחד עם חשדנות, יחד עם הגדים שונים ושונים לגמרי, של איך אני מכיר את התופעה הזאת. בסופו של דבר, התמיכה שלו במדינה הייתה בעיניי מאוד משמעותית, למרות שזו ציונות של גולה, ולמרות שהוא גם נשאר שם וגם לא עודד לבוא לפה יותר מדי. אבל של דבר, זה שקם גדול בתורה ומוכן להצהיר, שהמושג החילוני הזה, שהוא כל כך לא מתאים לחשיבה ההלכתית, שבעד הערך דתי זה דבר שהוא מאוד מאוד בעל משמעות, שאני גם נוטה לחשוב שהיום, עם השבר שיש בציונות הדתית בארץ, אלו דברים שטוב לומר אותם. רואים תורת הרב קוק פיימה בלבבות במשך 50 שנה, היום כשהתמונה קצת יותר מסובכת, אולי יש מקום להציע הגות קצת פחות משיחית, אבל בסיס יותר ריאלי ויותר מורכב, יותר דיאלקטי, שתוכל לכונן איזושהי תודעה של הזדהות, אבל זה פעם הבאה. בסדר? אוקיי, תודה.